טוב, אז אולי נתחיל בקטע הזה, באותו דף, בקטע הראשון, בקצרה, ואני אנסה להסביר את זה לפי המושגים של הקבלה, קרוב לפי המושגים שלנו. אז זה קטע מפורסם וחשוב מאוד להבין אותו. אז בדף פדלת, כן? פדלת מם גימל. אז הנפש של פושעי ישראל, שבעקב תד המשיכה, אותם של... אני אקח את המשפט ואחר כך אני אסביר. אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, איזה מין פושע שאוהב. כן. טוב, זה עניין אחר. לארץ ישראל ותחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמונת ישראל, אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עד אינה מצות אצלם, כמו מה שהן אצל אלה שרוח אוהים אשר בתוכם. מה?
עברים.
אי? עברים. אשר בתוכם מאחרת ליבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות ומעשים המתמאים את הגוף ומונעים אור הרוח מלהתקן, וממילה סוברת גם הנפש מפגמיהם. עד כאן. אז פה יש מושג שהוא מושג קבלי מובהק, זה עקבתא דמשיכא. אז עקבתא דמשיכא זה התקופה, עקבות, לא עקבות, כן? עקבות, עקבות המשיח. התקופה של סוף עולם הזה והתחלה של ימות המשיח. והסימן הכי בולט לפי המקורות זה קיבוץ גלויות. אני שוב רוצה להתייחס לזה. יש פה איזה שיבוש בשימוש של המושג בימינו אנו. קיבוץ גלויות זה שייך לתקופה הראשונה של ימות המשיח. זה קיבוץ היהודים שמכירים בעצמם שהם יהודים, שגם כן הם מוכרים כיהודים ושחוזרים לארץ ישראל. זה השלב של שיבת ציון. אבל החזרת עשרת השבטים זה לא נקרא קיבוץ גלויות, אלא הנידחים. זה מובן. אתם זוכרים את ההתחלה של הפרק ברמב״ם, קודם כל המלך המשיח, ואחר כך בניין בית המקדש, ואחר כך הוא מקבץ נדחי עם ישראל. ולכן אנחנו רק בהתחלה של התהליך הזה של קיבוץ גלויות, היהודים, אחר כך מתגלה משיח בן דוד, והוא מחזיר את הנידחים, וזה כבר לא שייך ליהודים, כן? וזה קשור לדאגה שאמרנו מקודם. זה כבר לא שייך לקיבוץ גלויות, זה כבר שייך לתקופה, לשלב אחר, אחר לגמרי. טוב, עקבות זה למשיך. אז פה תתעורר אולי התוצאה של מה שאמרנו מקודם, מכיוון שהיה פילוג בין שתי הכוחות, וזה סכמטי, וזה הכללה, כן? מצד אחד, הזיקה הלאומית כלאום, ככל הגויים, ככל הגויים. זה ברור מאוד, כשאנחנו שומעים הציונים שמדברים על אותו שלב, ממש הם מדגישים את זה, אף על פי שיודעים שזה לא כל כך ככה, זה לא כל כך ברור, אומרים מדינה חילונית ככל הגויים, פשוטו כמשמעו, ואומרים ש... החילוני זה דמוקרטי, כאילו דתי לא יכול להיות דמוקרטי, ברור, או דמוקרטי לא יכול להיות דתי, זה מובן, כן? חילוני זה דמוקרטי, שמענו את זה כבר, וכן הלאה. והמילים גם כן הן פשוטות מאוד. ולכן מנותקים לגמרי באופן שיטתי מהתורה, אף על פי שבאופן אישי היו יכולים להיות יהודים פשוטים, שומרי מצוות, כמו כל יהודי פשוט, כן? כמו שהיה בהרבה הרבה, המון קהילות, במשך 2000 שנה בגולה. לא, יש איזו שיטתיות. ולכן הם עצמם מגדירים את עצמם כלפי התורה כפושעי ישראל. זה מובן, כן? וזה המושג שהרב משתמש בו. אז פה אני חוזר על הביטוי, הנפש של פושעי ישראל והרוח של שומרי אמוני ישראל. אז אנחנו יודעים, לפי ההגדרה של הנשמה במושגים הקבליים, שיש כמה מדרגות בהתגלות כוח הנפש. המדרגה הכי תחתונה, מלמטה למעלה, נקראת נפש. זה ההגדרות של המקובלים. בהגדרות של הרמב״ם, למשל, זה הגדרות שונות לגמרי. כן? אצל הרמב״ם המושג נפש הוא יותר גדול מהמושג נשמה. כן? אבל זה רבד אחר לגמרי, אני לא רוצה להיכנס בנושא את זה עכשיו. זאת אומרת, לא להבין את זה מזה ואת זה מזה. אף פי שגם אצל הרמב״ם יש חמישה חלקים, חמישה כוחות, חמישה מדרגות, כן? והרב חרלאפ, אם אני זוכר את במאמרום, אומר שזה ברוח הקודש אמר את זה שיש חמש כמו המקובלים, כן? ואולי התכוון, אבל זה נושא בפני עצמו. אני חוזר להסברים לפי המושגים של הקבל. אז, הנפש, שהיא המדרגה הכי תחתונה של הנשמה, היא הנשמה עצמה כשהיא קשורה לעולם החיצון, כשהיא יכולה לאחציות של חיינו. ואני לא מתכוון לארץ ישראל, לשמיים וארץ, כן? החסידים אומרים לחומריות, כן? זה הנשמה עצמה, אבל קשורה לעולם החיצוני דרך הגוף וכל הכוחות שלה. ולכן, כשמגלים שכל נפש ונפש הוא שייך לא רק לעולם החיצוני דרך האיברים שלו, אלא קודם כל לאיזה חברה מסוימת, הנפש גם כן היא היחס של הנשמה לחיי החברה. זה מובן. טוב. אז פה יש לנו איזה סוג של פושעי ישראל לפי התורה או כלפי התורה. הם פושעי ישראל, אבל הם קשורים באהבה, אומר הרב, לכלל ישראל ולכל התהליך של תחיית האומה וכן הלאה. כן. אף על פי. אז הנפש שלהם היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל. למה? מכיוון שהנפש שלהם היא בריאה. כיהודית, היא מצאה אחרי 2000 שנה את חור מצבתה, אם אפשר לומר לי ככה, את הבית שלה, את הנורמליות שלה, זה מושג של הרב, של טבעיות, זה מושג המערב, זה אותה משמעות. ולכן, מבחינת הנפש זה בסדר, זה יהודי, איך אומרים את זה?
בריא.
בריא, טוב, אפשר לומר בריא, בריא כיהודי. לא בריא מבחינת המושג של הרפואה, כן? ובמקביל לזה, הנפש של יהודי שלא שייך לתהליך של התייחסות לכלליות של האומה, כמובן, הוא חולה, הנפש היא חולה, מאותה מחלה שנקראת גלות. אפילו אם חי בארץ ישראל, זה יותר בולט, פחות בולט, יותר, כן? אבל הוא, כפי שהיינו בגולה, אם אומרים בריא מצד אחד, צריך לומר חולה מצד שני. כי הוא לא בעולמו, הוא לא במסגרת שלו, ולכן, טוב, זה מובן מאליו. כוח ההרגל, לפי דעתי, מונע להבין את זה באופן פשוט. כי כוח ההרגל הפך את כל העניינים. והתוצאה הייתה שדווקא מכיוון שגלות זה עונש, אז לכן גלות זה כאב, וזה טבעי כשמקבלים עונש להיות בכאב, ולכן זה טבעי ליהודי להיות לחיות חיי כאב כיהודי, כן? זה מה שיש. ולכן, יש איזה, הפער הזה בין שני הצדדים. אני ממשיך, מה שאמר כבר הרב, אבל כהשלמה לזה הוא אומר. מכיוון שהנפש של הרוח המתוקן היא לא מתוקנת, גם הרוח מושפע מהאי-תיקון של הנפש. ולכן, מה שאמרנו עד כאן, כן, זה בהמשך, מה שאמרנו עד כאן זה ההגדרה התיאורטית. הנפש הוא בריא, אף על פי שה... סליחה, אני מתחיל ביפר. הרוח הוא בריא, אף על פי שהנפש היא חולה. אבל הוא ממשיך ואומר, מכיוון שהנפש הוא חולה, הרוח הוא לא יכול להיות כל כך בריא. ואולי אפשר להשתמש בהגדרה שהבאתי מקודם. זה בבחינת האמונה, זה בסדר גמור, כן? כי האמונה מופשטת, מנותקת מהמציאות, היא יכולה להיות כדין וכדת, איך אומרים, בריאה לגמרי, אבל קשורה למציאות זה כבר עניין אחר לגמרי. וגם כן בחלק הראשון של פושעי ישראל הקשורים באהבה וכן הלאה, מכיוון שהרוח שלהם היא לא כל כך בסדר, גם הנפש נפגע מזה. ולכן יש איזה מצב שגם אלו וגם אלו אינם בסדר. אף על פי שיש מדרגות שונות, לפי הנפש זה החלק הבריא של האומה, לפי הרוח זה החלק הבריא של האומה, אבל מכיוון שחסר להם חלק של בריאות, נאמר, גם אלו וגם אלו הם במצב של דיכאון, וזה מובן. ויתכן מאוד שהשנאה ביניהם זה רק הסימן של המחלה שיש מצד אחד ומצד השני. טוב, אנחנו יודעים שתודה לאל יש הרבה הרבה יוצאים מן הכלל, ויתכן מאוד שהיוצאים מן הכלל אלו הם הכלל, ושהשאר הם יוצאים מן הכלל. טוב, זה תהליך שכבר מתחיל. ואומר, בסוף, נקרא את זה ככה, אולי אני אקרא את הכל, אני אמשיך במה שקורה. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, ולכך אנחנו צריכים משיח, כן? לא להיות ראש ממשלה של פושעי ישראל, ולא להיות רב ראשי של הדתיים. אנחנו צריכים משיח כדי לאחד את שתי הכוחות. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה, דבר התפשטות של תלמוד רזי תורה, וגילוי אורות החוכמת אלוקים, מכיוון שזה מה שחסר גם לאלו וגם לאלו. זה ברור, זה מובן.
זה הנבואה.
מה?
זה הנבואה, כן. שניתנה לחכמים.
לא, מה שאומר שתלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוקים. הכוונה היא לקבלה, כן. אבל זה מה שחסר גם לאלו וגם לאלו. ולכן הוא אומר שכוחו של משיח שיעזור לזה הרבה דבר התפשטות של תלמוד רזי תורה. הרבה פעמים אני אמרתי דברים דומים, ואחר כך כשלמדתי עם הרב הבנתי מה שהייתי אומר, כן, מדבר. שהדתיים והחילונים, אם צריך להשתמש באותם מושגים, הם כאילו ככה אחור באחור, כן? אין דו שיח, זאת אומרת, אין מילה ביניהם. הם לא יכולים, אין אינם פנים אל פנים. הם לא מדברים אחד לשני. הם צועקים אחד על השני, זה עניין אחר, כן? מדברים אחד על השני, אבל לא מדבר אחד אל השני. זה ברור מאוד, חוץ מי יוצאים מן הכלל שכמו שאמרתי, אולי זה ההתחלה של הכלל, אבל זה... ולמה? מכיוון שחסר להם אותו דבר, חסר להם גם אלו וגם אלו, הלשון של הדו-שיח הזה. מכיוון שהלשון של הדתיים זה לשון של החלק הדתי שנותק מהאידאה הכללית, והלשון של הלאומנים ותולו זה הלשון של החלק הלאומני שניתק מהלשון הקודש. זה מובן. ולכן צריך לחזור למה שראינו בפרק הקודם. כשהרוח התורה מצטמצם רק לחלק המוסרי-רוחני, שהוא חשוב מאוד, אבל שזה חלק המקביל למה שיש גם אצל אומות העולם, כן? אבל בצורה יהודית. וזה זה חשוב להבין את זה, כשמצטמצם, זה לא אומר שבעלי המוסר אינם חכמים אמיתיים, שהמוסר הזה אינו יהדות אמיתית, שהרוחניות וכן הלאה. אבל כשזה מצטמצם אך ורק לזה, כן? אז הצד השני, שהוא החלק השני של הנבואה, המשמעות של ההיסטוריה, המשמעות של החברה, המשמעות של התחייה בהיסטוריה, לא שומע, לא מבין, לא מקבל, כן? והתגובה שלו הוא, זה דומה למה שאומרים הגויים, כן? וכן הלאה, וכן בהפך. כשהלאומיים מדברים רק בחלק של של ההומניזם, נאמר, שלהם, שדומה למה שדומים, הדתיים לא שומעים, לא מדברים. זה מוגן, כן? זה מה שקרה, זה האסון שקרה. ולכן, הלשון הכולל שתי העולמות, שני העולמות האלו, זה לשון הקבלה. אבל צריך להבין שמדובר בקבלה אמיתית, ולא במיסטיקה של מסתורים, של... זה מובן, כן? ונמשיך. אתם זוכרים מה שאמר הזוהר? שדווקא לימוד הזוהר יביא את הגאולה. זה מה שאומר הרב בצורה אחרת, כן? זוכרים את המקור בזוהר. אני פעם חידשתי את זה כשהייתי צעיר, ומאז שמחתי אותו חידוש 100 פעמים. וכשהמשנה אומרת, חכמים ייזהרו בדבריכם שמה תחוו חובת גלות, זה קשור, כן? וייזהרו בדבריכם ותשימו את הזוהר בדבריכם שמה תחוו חובת גלות, כן? ייתכן שזה הפשט של הזוהר בפנים כל מה. אז בכל זהו חוכמת אלוקים בכל צורותיה הראויות להתגלות. איזה דיוק בלשון, כן? בכל צורותיה, הצורותיה הראויות להתגלות. תפסתם את הדיוק שיש פה? הוא שיעשו ישראל אגודה אחת. שיעשו ישראל אגודה אחת, ולא ההפך, כן? ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים. איזה... כן, שבפושעים הטובים. איזה אוטופיה, כן, יש לנו פה. זה משהו נפלא, כן? ביחס לענייני הכלל ותקוות הגשמיות והרוחניות המושגות בהכרח והרגשת האנושית. והרוח של הפושעים האלה, הטובים, תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדול האמונה, וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול. זה מובן, כן? והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. והצדיקים העליונים מראה דנשמתה. זה ביטוי יפה מאוד, כן? יש מראה משנה, מראה מקרא, מראה משנה, מראה קבלה, פה יש עוד מדרגה, מראה דנשמתה. הם יהיו הצינורות המאחדים שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין. איפה? מי הם בשמאל? ומי הם בימין? מה? לא. לפי המושגים האלו ולפי המידות של הקבלה זה ההפך, כן? מה? לא, משמאל זה מנת הדין, זה שולחן ערוך, זה שולחן ערוך, וימין זה מנת הדין. זה אמונה, אמונה בהיסטוריה, אל תתבלבלו. טוב, משמאל לימין, ושפח אור הרוח מימין לשמאל. ותהיה שמחה גדולה מאוד, כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו, וזה יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיח. זה ממש כתר יפה.
אני מנהל
שגדולים באהבה, אז אהבה זה דעת החסד,
זה
דעת שמאל. לא, דווקא זה ימין, אבל לא, פה צריך לדייק. אהבה באה מלמעלה מהנפש. אהבה באה מלמעלה מהנפש. דווקא במישור של הנפש יש כיסוף האהבה באה מיותר למעלה. זה מתגלה דרך הנפש. טוב, אז נתראה בשבוע הבא, אם נרצה שם.